ברכות דף כף א' עמוד א'. הסוגיה מתחילה בדף כף עמוד ב' במשנה. מתניתין, בעל קרי מהרהר בליבו ואינו מברך, לא לפניה ולא לאחרי. אדם שיטמע בתומת קרי, בין אם זה תומעה שלאונסו ובין אם זה תומעה מחמת תשמיש המיטה, שזה מצווה, בין כך ובין כך, אז קורא את קריאת שמע אך ורק בהרהור הלב ולא בפיו. ובחוד קריאת שמע הוא לא מברך, לא את הברכות שלפני קריאת שמע, דיינו יוצר אור, אהבת עולם, ולא את הברכה שלאחר מכן, שזה ויציב, עודין בלילה, לא לפניה ולא אחריה. ועל המזון, אם הוא אוכל, אוכל, מברך רק לאחר עודין ברכת המזון, אבל ברכת המוציא אינו מברך, ברכת ידיים גם כן אינו מברך. רבי יהודה אומר, מברך לפניהם ולאחריהם. כלומר, רבי יהודה אומר, שמברך גם את הברכות שלפני קריאת שמע, גם את הברכות שלאחר קריאת שמע. פשט הדברים נראה שהוא כוונה שהוא מברך את זה לא בהרהור הלב, אלא ממש בפיו הוא יכול לומר אותה. גמרא, אמר אבינה, זאת אומרת, מהמשנה מוכח הרהור כדיבור דמי. דיסר קדחת אחליו כדיבור דמי, למה מהרהר? אומר אבינה, אדם שקרא קריאת שמע בהרהור בלבד. כל אדם, אדם רגיל, לא בעל קרי, נראה שזה יצא ידי חובה כדיבור דמי. למה? שאם תאמר לי שהרהור לב כדיבור דמי, ובעל קרי הזה בעצם הוא בכלל לא יוצא ידי חובה במה שהוא קורא את קריאת שמע בהרהור, אם כשמע בכלל לא מהרהר בקריאת שמע שלא יקרא אותה בכלל, וזהו. אומרת הגמרא, אלא מה היית רוצה לומר לי? הרהור כדיבור דמי, ולכן הוא מהרהר כי יצא בכך ידי חובה, אם כן יוצא בשפתה, וזה הכל. משיבה הגמרא, קידש כחן בסיני. הרהור כדיבור דמי. אבל אף על פי כן, בעל קרי אסור לו לדבר, לא אסור לו להרהר. למה? כי בסיני מה מצאינו שם? שם מצאינו שהקדוש ברוך הוא הפריש, אמר לעם ישראל שלא שתהיה מה תגישו אלישה. למה? כדי שלא יהיו טמאים, תומת קרי. נו, ושם הקדוש ברוך הוא דיבר איתם. וגם השומעים, כמה שומעים דיבור, זה שומע כעונה, שומע כמו מישהו בעצמו אומר. אז שם מה שנאסר זה רק דיבור. אבל עם מחשבה בלבד, בלי לשמוע אף אחד, אין בכך כלום. אין בכך איסור של בעל קרי, למרות שהרהור כדיבור דמי מכל מקום, לעניין יציאת ידי חובה, אדם יוצא ידי חובה בהרהור. אבל לעניין האיסור לבעל קרי, האיסור אך ורק בשמיעה או בדיבור בפיו. רב חסדא אמר, הרהור לאו כדיבור דמי, ולכן אדם בדרך כלל שאם הוא הרהר את קריאת שמע, לא יצא ידי חובה. ומה ההוכחה שלו? דאיסר קדחת הרהור כדיבור דמי, יוצא בשפתיו. אם אתה אומר שמת הרהור כדיבור דמי, ובעל קרי זה למה מהרהר כדי לצא ידי חובה, אז הוא אומר, אם ככה, אז שיגר יוצא בשפתיו, וזה הכל, כי מה ההבדל בין זה לזה? הוא לא סובר כמו התשובה שענה מקודם רבינה ואמר, קידש כחם בסיני, לא סובר. אז הוא אומר, אלא ודאי הרהור לאו כדיבור דמי. אומרת הגמרא, בוא נביא את רב חיזה, אלא מה הרהור לאו כדיבור דמי, למה מהרהר? לפי שלך שאתה אומר כיוון הפוך, שהרהור זה לא כדיבור דמי. אז אם כן, בשביל מה בכלל מהרהר שלא יהרהר כלום, וזה הכל, הרבה בכלל יוצא ידי חובה. אמר רבי אלעזר, מתרץ את דברי רב חסדא, כדי שלא יהיו כל העולם עוסקים בו, והוא יושב ובטל. אומרת הגמרא, כדי שלא כל העולם כולו יושב קורא קריאת שמע, והוא בטל, הוא לא קורא קריאת שמע, לא קורא שום דבר, אז לכן לפחות אמרו לי שיהרהר, אבל באמת הוא לא יוצא ידי חובה כלל ועיקר. מת הגמרא ונגרוס בפרקה אחרינה. אם אתה רוצה שלא יקול העולם כולו עסוקים והוא יושב ובטל, אז אפשר לקרוא דבר שגם לבעל קרי מותר. מה? פרקה אחרינה, מה זה פרקה אחרינה? כתוב נראה בגמרא לקמן שהכל פעמים חוד דרך ארץ מותר לאדם לעסוק בהם, בעל קרי לעסוק בהם. אז כן, אז כולם עוסקים בקריאת שמע, והוא לא יושב ובטל, הוא יושב ויקרא חוד דרך ארץ. אם כן, חוזרת חזרה השאלה. אם באמת אתה אומר שהרהור לאו כדיבור דמי, של מה הוא בכלל, הוא מהרהר, ככה הוקשה על רב חסדא. אמר רב דבר אהבה, לא, בדבר שהציבור עוסקים בו. אנחנו רוצים שלא יהיה כל הציבור כולו יושב וקורא קריאת שמע, והוא בטל מהדבר שהציבור עוסקים בו ולא קורא קריאת שמע. אומרת הגמרא, מה, חשוב לך שהוא יהיה לא שונה מהציבור, ולכן אתה רוצה שיהרהר בקריאת שמע, והרי תפילה זה דבר שהציבור עוסקים בו. ואותנן, אם אדם תפילה, אם אדם יוצא בתוך נסת שהציבור כולם מתפללים שם, שנינו, היה עומד בתפילה עם כל הציבור ביחד, ונזכר שהוא בעל קרי. מה הדין שלו? לא יפסיק את התפילה, אחרי שכבר הוא התחיל בה, אלא יקצר כל ברכה וברכה, יגיד רק מעין הברכה בקיצור, ויסיים את התפילה. רואים מכאן טעמה די התחיל. דווקא בגלל שהוא התחיל, אחר אומרים לו שיסיים. הלא התחיל, לא יתחיל. ואני לא אומר בגלל שנמצא עם הציבור שיתפלא איתם תפילת 18, אם כן לא אכפת לי מה שהציבור עסוקים. משיבה הגמרא, שאני תפילה דלית בה מלכות שמיים. תפילה אין בה קבלת מלכות שמיים, לכן לא נורא אם הוא לא עוסק באותו דבר שהציבור עוסקים בו. לכן אם הוא לא יתחיל, לא יתחיל. אבל משנתם מדברים על קריאת שמה, דבר שקבלת מלכות שמיים, ולכן לא יכול להיות שכל הציבור כולו מקבל עבר מלכות שמיים, והוא לא יעסוק באותו נושא. מקשה הגמרא, והרי ברכת המזון לאחריו, דלית בה מלכות שמיים, תנאה המזון מברך לאחריו, ואינו מברך לפניו. שאומרת הגמרא, הרי ברכת המזון, כתוב מפורש, שאדם, מה יעשה? אומר התנא שלנו, ברכת המזון, אם אדם אכל אחלה מזון, מברך לאחריו. למה יברך לאחריו? הרי אתה אומר, הוא לאו כדיבור דמי, אז איך הוא מברך? כמובן שמברך בהירור, כמו שאדם אמר בהתחלה, בעקר מהר בליבו, רק בהירור בלבד ולא בפיו. אז איך הוא מברך ברכת המזון? בהירור. אבל אתה סובר שהירור לאו כדיבור דמי, ואם כן, מדוע בכלל יהרהר את ברכת המזון? מה אתה אומר לי? שלא יהיו העולם עוסקים בברכת המזון, והוא לא עסוק בברכת המזון? מה זה קשור? הרי ברכת המזון, בלאו הכי אין בקבלת מלכות שמיים. אלא גמרא עונה תשובה חדשה על שתי השאלות, גם על קריאת שמע וגם על ברכת המזון. אומרת הגמרא, אלא קריאת שמע וברכת המזון דאורייתא ותפילה דרבנן. אומרת הגמרא, קריאת שמע וברכת המזון שתיהם שניהם הם מדאורייתא, ולכן חכמים לא רצו שבגלל שהוא בעל קרי לבטל ממנו את החיוב דאורייתא מלקרוא קריאת שמע וברכת המזון, ולכן אמרו שהוא יהרהר בדבר הזה. מה שאין כן לגבי ברכות אחרות, כמו תפילה שאם הוא עדיין לא התחיל בה, או ברכות קריאת שמע וכיוצא בזה, אכן חכמים לא רצו שהוא יעסוק בהם. אז רק בשני הדברים האלה בלבד אמרו חכמים שבאמת שהוא יהרהר אותם בליבו, כדי שאף פי שיראו לו כדיבור דמי, על כל פנים יעשה את זה בכיף למצוותי בהרהור. אמר רב יהודה, מניין לברכת המזון לאחריה מן התורה, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת. אומר רב יהודה, אמרנו מקודם, הזכרנו עכשיו שברכת המזון דאורייתא, אז מאיפה לומדים שזה ברכת המזון דאורייתא? כתוב פסוק מפורש, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. דרך אגב, שהרבה אנשים בתוך ברכת המזון, בפרט הילדים, שרים ואכלת ושבעת וברכת, זה טעות, מפני שזה אדם הופך את משמעות של הפסוק. הפסוק וברכת מלרע, מנגינה בתו, וברכת הכוונה היא מצווה מן התורה לברך. כשאדם אומר את זה מלעיל וברכת במנגינה ברש, פרושי שדבר שפעם ברכת. צריך לשים לב, ואכלת מלרע וברכת מלרע וסבעת מלעיל. למה מלעיל? כי יש שמה, זה עצירה שמה תנח, אחרי צריך להיות מלעיל. ואכלת וסבעת וברכת את השם לוקח של הקפיד. והדבר הזה פשוט אדם לוקח מצווה והופך אותה לסיפור. וברכת זה מצווה מן התורה. אתה הופך את זה לסיפור. להקפיד בדבר הזה גם גדולים וגם קטנים. נחזור. אומרת הגמרא, אינה ברכת המזון לאחריה. אחרי שאכלת מנה שצריך ברכת המזון, כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. אחרי ששבעת תברך. מנה ברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר, כי שם השם אקרא, הוו גודל אלוהינו. פרשת האזינו שם כתוב, כשבחור אומר ל... משה רבנו, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סיימה בפיהם. אז הוא מתחיל להם שם, האזינו השמיים והדברה, שמע ארץ מרפי, יערוף כמתה, לקחי, לקחי זה התורה, לקחי כמתה, כי זה הקטן מרתי, כי סעים למדה שכולי, כי שם השם אקרא, הוו גודל אלוהינו. אומר, כאשר אני אברך ברכה, שם השם אני אקרא, אני אברך, לפני שאני עומד להגיד לכם את הדברי תורה הבאים, אז מה תעשה, הוו גודל אלוהינו, גם אתם תתנו כבוד לקדוש ברוך הוא, תגידו, תגידו אמן. אז מתי כל זה היה? לפני שהוא קורא להם את המשך השירה. אז אם כן רואים מכאן ברכת תורה לפניה מן התורה, יש בזה מחלוקת מיהושע בר שבע, על מתי מדובר כאן. האם מדובר ברכות התורה של הבוקר, וכי בגמרא מבואר שברכות התורה שבמסכת מגילה כתוב, שברכות תורה שבציבור זה רק תקנו אותם רבותינו פני כבוד ציבור. אז יש הסבירו כאן כוונה ברכות התורה של הבוקר, ולעומת זה בר שבע אומר לא, מדובר דווקא ברכות התורה שבציבור. למה? כי בגמרא בהמשך רואים שרבי יוחנן אומר שיש ברכות התורה גם לאחריה, והרי אם זה ברכות תורה שאדם היחיד קורא, אין ברכות התורה אחרי הלימוד. אז בני יהושע אומר כן, לפי דעת רבי יוחנן באמת צריך לברך ברכות התורה גם אחרי הלימוד, בערב תברך, או מה זה, כשאדם מסיח דעתו הוא עומד להפסיק ולעשות דבר אחר, אז זה נקרא ברכות התורה לאחריה, דרך לעבודה וכיוצא בזה. אבל יש באר שבע אומר לא, זה מדובר דווקא לגבי ברכות התורה שבציבור. והנה כן מי, לפי דעת רבי יוחנן זה יצא דאורייתא, ולפי החולקים זה יצא דרבנן. אומרת אמר רבי יוחנן, למדנו ברכת התורה לאחריה מברכת המזון מקל וחומר. רבי יוחנן כרגע מבין שברכות האלו הם יהיו מדאורייתא. ברכת התורה לאחריה, למרות שבתורה כתוב רק לפני, כי שם השם יקרא, הבו גדול הן מדובר לפני לימוד התורה, אומר אפשר ללמוד מכאן שגם אחרי, אחרי שאתה עוסק בתורה, שגם כן ברכה. מקל וחומר. וברכת המזון לפני, לפני שאתה אוכל, לפני שאתה אוכל לחם, גם את זה אפשר ללמוד מקל וחומר שיש על זה ברכה. איך? אומרת הגמרא כך. ברכת התורה לאחריה מברכת המזון מקל וחומר. ומה? מזון שאין טעון לפניו, טעון לאחריו. תורה שטעונה לפניה אינו דין שטעונה לאחריה. הרי בוא תעשה חשבון. אומר הרי לגבי אוכל לא כתוב במפורש בתורה שצריך לברך לפניו. בכל זאת כתוב בתורה מפורש שאחרי שאכלת תברך. אז תורה שכתוב מפורש בתורה שלפני שאתה מתחיל ללמוד עליך לברך. קל וחומר שאחריה צריך לברך. והוא הדין להפך, ברכת המזון לפניה, עם ברכת תורה מקל וחומר. ומה התורה שאין טעונה לאחריה, טעונה לפניה, מזון שהוא טעון לאחריו אינו דין שיהיה טעון לפניו. אומר שגם כן נגיד בכיוון הפוך, תורה, אנחנו אפשר להגיד שברכת המזון אפשר לברך, ברכת המוציא לחם מן הארץ, להגיד שחובה מן התורה לברך, איך קל וחומר. ומה תורה שלא כתוב במפורש על לימוד תורה שמברכים אחריה, אבל כתוב כן שמברכים לפניה. אם כן, מזון שהתורה החמירה וכתב במפורש שצריך לברך אחרי שאחרי שאכלת צריך לברך, קל וחומר שלפני זה צריך לברך. זו הסברת רבי יוחנן. הגמרא דוחה את זה משתי סיבות. אומרת הגמרא איקה למפרח, מה למזון שכן הנה ומה לתורה שכן חיי עולם. אומרת הגמרא קודם כל אפשר לומר כל דבר, אתה אומר זה קל וזה חמור. ומה מזון הקל שלא מצינו שצריך לברך לפניו, בכל זאת צריך לברך לאחריו. תורה החמורה שראינו שצריך לברך לאחריה, לא קל וחומר שצריך לברך לפניה. וגם כן הפוך אמרנו, אפשר לומר, ומה התורה הקלה שהרי לא כתוב בתורה שצריך לברך לאחריה, בכל זאת ראינו שצריך לברך לפני שאתה לומד. מזון החמור שהרי צריך לברך לאחריו, כתוב מפורש בתורה. קל וחומר שצריך לברך על המזון לפניו. אומרת הגמרא, כל דבר, מי אמר שזה קל וזה חמור? כשאתה בא ללמוד למשל ממזון, להגיד, ומה מזון הקל צריך לברך לאחריו, קל וחומר אותו. אני אגיד לך, לא, מזון הוא לא קל. מזון, הרי אדם אוכל אותו, הוא נהנה, נהג גופנית ממש. מה שאין כי התורה זה משהו רוחני יותר. אז אולי ידרה במזון, תורה החמירה, לברך לאחריו. ואילו תורה, אין צורך לברך לאחריו. וגם הפוך, אם אתה בא ללמוד מזון מתורה, אפשר לומר דווקא תורה, שזה נצח, משהו נצחי, חיי עולם, לכן חובה לברך לפניו. אבל מזון זה לא משהו נצחי, לכן לא צריך לברך לפניו. לכן את הגמרא, אין מזה ראיה, יותר מזה אומרת הגמרא. יש גם הוכחה לכך שזה לא דאורייתא. ועוד תנן, שהיינו משנתנו על המזון, מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. ואם איתה שעל המזון הברכה מלפניו זה דאורייתא מכוח הקל וחומר, אז אם ככה, היה צריך להיות שגם לפניו בעל קרת צריך לברך, אלא ודאי, ברכת המזון, מאחריו דאורייתא, מלפניו זה רק דרבנן בלבד. כל הברכות כולם שבחים, ברכות עניין לפני האוכל, כולם זה דרבנן חוץ מברכת המזון. אמר רבי יהודה, ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, אינו חוזר וקורא. אדם לא זוכר, קרא זה קריאת שמע או לא? רופעים אדם אפילו קרא, אבל לא זוכר, כיוונתי פסוק ראשון, לא כיוונתי פסוק ראשון, אם הוא לא קיים פסוק ראשון, לא צריך לחובה, הוא לא זוכר, מסופק. אז דעת רב יהודה אינו חוזר וקורא, למה ספק הדרבנן לכולם? ספק אמר אמת ויציב, ספק לא אמר, חוזר ואומר אמת ויציב. מה התעמה? אומר רב יהודה, לפי דעתו, קריאת שמה היא רק מדי רבנן בלבד. כמו שכמר אצביר בהמשך. כתוב תורה בשורך וכמר, מה התעמות על זה? ואילו אמת ויציב, דאורייתא למה? כי כתוב שם עניין של יציאת מצרים. מטיב רב יוסף, איך אתה אומר קריאת שמה די רבנן? והרי כתוב שוכבך ובקומך, אם כן ודאי שקריאת שמה מן התורה. אמר לה בעיה הוא דברי תורה כתיב. רב יהודה מפרש שמה שכתוב בתורה בשוכבך ובקומך, שנתם לבניך בשוכבך ובקומך, כל זה מדבר על עניין שעסק התורה, אבל קריאת שמה אין חובה לקרוא אותה. נען, מקשה הגמרא עוד על דברי רב יהודה. כתוב בעל קרי מהרהר בליבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה. ואילו על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. ואיסא קלתך אמת ויציב דאורייתא לברוך לאחריה. למה אתה אומר שהוא לא צריך לברך את ברכות קריאת שמע דאורייתא? קריאת שמע דרבנן. אילו ברכות קריאת שמע אמת ויציב זה דאורייתא. אז אם כן, למה אינו מברך לאחריה? אומרת הגמרא, לא, מה הייתה, מה מברך? אם מישהו מסיעת מצרים, האתקר לי בקריאת שמע. אומרת הגמרא, לא, למה אמרת שאמת יציב זה דאורייתא? כי יש עניין כל יום, חובה כל יום, להזכיר יציאת מצרים. כמו שכתוב, מה תזכור, מת שיחת מיית מצרים כל ימי חייך. יש עניין להזכיר יציאת מצרים, זה מדאורייתא. אז באמת יציב, מזכיר יציאת מצרים. אבל פה אצלנו שאמרנו כבר שהוא קרא את קריאת שמע, אז כבר הזכיר יציאת מצרים, אז אין צורך כבר להזכיר, לומר אמת ויציב. אומרת הגמרא, ואיני מהה ולא לבעיה, קריאת שמע עדיף עדיף בתרתי. אומרת הגמרא, טוב, אם אתה בלב אחרי צריך לקרוא איזה קריאת שמע, אתה חייב לקרוא איזה משהו. אז אם כן ממילא, אדרבה, שלמה הוא שיקרא קריאת שמע? שיקרא את אמת ויציב. אומרת הגמרא, לא. אם כבר צריך לקרוא רק דבר אחד בלבד, עדיף לקרוא את קריאת שמע, שיש בה גם כוונת מלכות שמיים, וגם עניין של יציאת מצרים. יש פה שאלה לכאורה. רוצה לקרוא את יציאת מצרים? אז שיקרא רק פרשת ויומר בלבד. אז דברים המפרשים לא, לא מחלקים את קריאת שמע. שלושת הפרשות האלה תמיד קוראים אותו ביחד, או שקוראים שלושתם, שלא קוראים את אף אחד מהם. הלאה. ורבי אלעזר חולק על רב יהודה. רבי אלעזר אמר ספק, קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, חוזר וקורא. למה? חוזר וקורא קריאת שמע, כי קריאת שמע זה דאורייתא. מה שכתוב, תורה שלך וקומך, זה לא חוזר על דברי תורה, חוזר על קריאת שמע, שצריך לקרוא אותה בערב ובבוקר. ואילו ספק התפלל, ספק לא התפלל, אינו חוזר ומתפלל. למה? כי תפילה היא מדרבנן. למה תפילה היא מדרבנן? כי מדאורייתא מספיק תפילה אחת ביום. עכשיו, לא שאדם הזה לא התפלל בכלל, הוא התפלל ודאי תפילה אחת. עכשיו, את התפילה הספציפית הזו, שחרית, התפללתי או לא התפללתי, הייתי רדום, לא זוכר בסוף מה עשיתי שם. מנחה, התפללתי או לא התפללתי, לא זוכר. ספק פלס, אבל לא התפלל, אינו חוזר ומתפלל. כי מספיק מדאורייתא תפילה אחת ביום, יתר התפילות מדרבנן. ורבי יוחנן אמר, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. והרש ראשי שדהיינו שאם האדם מסופק, אז באמת כדאי שיתפלל כל היום כולו. לא כוונה שסתם אדם יתפלל כל היום כולו. יש דברים לא, שרבי יוחנן כן כוונתו אמר, אפילו סתם ככה כדאי להתפלל. אבל להלכה כל פנים פוסקים את זה דווקא בספק, אז מספק יחזור ויתפלל. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, היה עומד בתפילה ונזכר שיתפלל. אדם באמצע, תחיל תפילת שמונה, ספיל למזכר. היום כבר התפללתי בצהריים במנחה גדולה. מה אני עכשיו עומד עוד פעם להתפלל לפני השקיעה פעם נוספת? באמצע התפילה הוא נזכר. פוסק, אפילו באמצע הברכה. גמרא מקשה, איני וכי כך. וערב נחמן כי הבינן ברבו, בען מיני, שאנו תוהנה בני ברב. אלה תמידי הישיבה, דתעו ומדקרי דחול בשבת. בתפילת שבת, באמצע התפילה, במקום להתחיל את הקידשת, מתחילו את החול נדמדע, אתה ממש בינה. פתאום סיימו, התחלנו באמצע בכלל, בתפילה של המחול. מה דין בדבר הזה? מהו שיגמרו? ואמר לן, גומרין כל אותה ברכה. אז רואים מכאן שהוא מסיים. אז ואחר כך המשיכה, אתה קידשת. אז למה אתה אומר פה שאדם שנמצא באמצע התפילה, יעצור מיד את התפילה שלו, למרות שנמצא באמצע התפילה? ואת האחי אשת וכי כך, זו קושייה, אתה משווה ביניהם. התם גברה בר חיובהו, ורבנהו דלת רחו, משום כבוד שבת. אבל החם, הסלי ל... אומרת הגמרא, שבדל, שמה באמת אדם היה צריך להתפלל, אדם מתפלל כל יום 18-19 ברכות בתפילה, עמידה של יום חול, בשבת אדם היה צריך להתפלל את כל התפילות האלה, ולהוסיף עוד ברכה נוספת, אתה קידשת. אלא החיים לא רצו להטריח אותו, ולכן החיים אמרו שהאדם הזה הוא יתפלל רק אתה קידשת ולא צריך כל תפילה, נוסח התפילה של מחול. אז אדם עצום מת מחויב, החיים לא רצו להטריח אותו. אבל אם כבר התחלת, אתה חונן, אז תסיים את הברכה כולה. מה שאין כן, האדם הזה שהוא יתפלל בצהריים, הוא לא יכול עכשיו להתפלל תפילה נוספת, כי הוא האדם עצום הוא פטור, ואם הוא פטור מה פתאום אתה מוסיף לו עוד תפילה נוספת. דרך אגב, כתוב בהלכה שהוא לא יכול להגיד, אפילו להגיד, טוב, מי עכשיו רוצה להתפלל תפילת נדבה? כיוון שאי אפשר שתפילה חצייה נדבה וחצייה חובה. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, התפלל ונכנס לבית הכנסת, ומצא ציבור שמתפללים, והוא עכשיו רוצה להתפלל איתם ביחד. אם יכול לחדש בדבר, יחזור ויתפלל, ואם לאו, אל יחזור ויתפלל. אם אין לו משהו מסוים לחדש, אז הוא לא יחזור ויתפלל פעם נוספת, כי כבר הוא יתפלל תפילה של חיוב, אז לא יחזור ויתפלל פעם נוספת תפילה של חיוב. הוא צריך, אומרת הגמרא, צריך את שני המראות האלה, למרות שוכרה, משתיהם למדנו דבר אחד, שאדם סתם ככה לא חוזר להתפלל תפילה נוספת. למה? די יש מעוינן כמה הייתה, אם שמענו רק את הראשונה בלבד, מה שהוא אמר, שאם היה עומד תפילה ונכנס ונזכר באמצע התפילה שהוא כבר התפלל חותך באמצע, הייתי אומר, אני מילי יחיד ויחיד, או ציבור וציבור. דווקא אם הוא התפלל לפני זה ביחיד, ושוב פעם התפלל תפילה שנייה ביחיד, באמצע התפילה נזכר. או לפני זה התפלל בציבור, עכשיו עוד פעם התפלל בציבור, נזכר באמצע, עוצר. אבל יחיד לגבי ציבור, כמן דלה סרלי דמיק, חמש מעלן. אבל אם אדם הזה התפלל ביחיד, שאני חס בכנסת, מצא ציבור מתפללים, אולי שעד רבה יתפלל את כל התפילה כולה. למה? כי נחשב לפני זה התפילה שלא נחשבת כלום. כמש מעלן, שמואל, לא, מצא ציבור מתפללים. אם יש לו מה לחדש תפילתו, יתפלל. ואם לא, אל יתפלל. ויהיה שמועין הנחה, ואם היה משמיען, אתה רק את המראה השנייה, הייתי אומר, אתה יודע למה הוא לא יתפלל? משום די להתחיל בה. הוא עדיין לא התחיל את התפילה, אחרי לא יתפלל. אבל הטעם די התחיל בה, אמה לה, צריכה. אבל פה אצלנו שהאדם הזה כבר התחיל בתפילה, אז הייתי אומר, אפילו שנזכר שהוא כבר יתפלל, ואין לו צורך להתפלל, לא מחויב, אבל בכן יסיים. כמה שמעלן, שמואל, שלא יעצור, אלא, שלא ימשיך, אלא יעצור באמצע. כי כמה שאתה פטור, תעצור. אמר רב הונא, הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים. אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע, שליח ציבור למודים, יתפלל. ואם לאו, אל יתפלל. רבי יהושע בן לוי אמר, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע, שליח ציבור קדושה, יתפלל. ואם לאו, אל יתפלל. במה יקרה? יפה גמור סבר. יחיד אומר קדושה, אמור סבר. אין יחיד אומר קדושה. נקו כאן רבי הונא ורבי יהושע בן לוי. אדם שנכנס לבית הכנסת ומתפלל, מוצא את ציבור כולם מתפללים. אם הוא יכול, אומר רב הונא, להתחיל ולגמור לפני שליח ציבור יגיע למודים. אז הנה חינמי באמת, מה יעשה? הוא יתפלל וזה בסדר. אבל אם הוא לא יכול, אלא שליח ציבור ימצא אותו באמצע התפילה, כשהשליח ציבור כבר יגיע למודים, אז יהיה פה בעיה. למה? שליח ציבור משתחווה, כל הציבור כולו משתחווה, והוא פתאום זקוף, כי הוא ימצא בצע התפילה. אז לכן לא יתפלל. דרך אגב, כותבים תוספות שאם האדם באמת נמצא באמצע התפילה, והשליח ציבור וכל הציבור כולם משתחווים במודים, אומרים, אם אתה נמצא באמצע הברכה, תשתחווה. מותר לך. בתחילת הברכה או בסוף ברכה, אסור לך להשתחוות, כמו שנראה בגמרא לכמן. וכאן חושים, אם אתה יודע שאתה לא תסיים את התפילה לפני שליח ציבור יגיע למודים, אל תתפלל. למה? כי חושים שמה אתה תגיע בתחילת ברכה או סוף ברכה, ואז אסור לך להשתחוות. ואז כל הציבור כולו משתחווים, ואתה לא משתחווה, נראה לב וחס ככופר. לכן, הדבר הזה אסור. ואילו רבי שמעון בן לוי אמר, יש עוד חומרה, לא מספיק זה, יש עוד דבר. אם גם יכול להתחיל לגמור לפני שליח ציבור יגיע לקדושה, אז הוא יתפלל. ואם לא, אז הוא לא יתפלל. למה? מה נחלקו? נחלקו, אם האדם נמצא בתוך בית הכנסת, יש מניין, אבל האדם עצמו, הוא נמצא, הגיע לברכת המחיה האמיתים, כל הציבור כולו נמצאים בחזרת השעץ, או הגיעו לדוד אליך. האם האדם יכול לומר קדושה לבדו או לא? הציבור לא משתתף יחד איתו באמירה הזאת. האם זה מותר או לפי רבי יהושע בן לוי? אי אפשר. ככה הלכה. ואילו לפי דעת רב הונא, יכול. אף על פי שלא כל הציבור נמצא איתך יחד באמירה של הקדושה, זה לא נורא. גם יחיד שנמצא בתוך ציבור, יכול לומר לבדו את הקדושה. אומרת הגמרא, וכן אמר רב דבר אהבה כדעת רבי יהושע בן לוי, שמה? מניין שאין היחיד אומר קדושה, אם הוא נמצא לבדו, אפילו שיש פה מניין בתוך בית הכנסת, אבל הוא לבד כרגע אומר את הקדושה, אינו אומר קדושה שנאמר, ונקדשתי בתוך בעיני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. אומרת הגמרא, ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה אך קדושה תהיה בתוך בני ישראל. שאת הגמרא, מאיפה יודעים שזה עשרה? מאיפה משמע שזה עשרה? דתניא, תני רביני אחו דרבי חייא בר אבא, רביני האח שרבי חייא בר אבא אמר, כתוב את יתוך תוך, לא נתגרש אבא, כאן כתוב קדשתי בתוך בני ישראל, וכתוב פסוק אחר אומר, ונקדשתי, וכתיב התם, יבדלו מתוך העדה הזאת, לגבי עדת קורח. נו, ושם בעדת קורח, מי אמר שזה עשרה? יבדלו מתוך העדה, אולי יהיו הרבה. אומר, לא, כתוב, יש פסוק אחר, בגמרא מסכת מגילה זה מופיע שמה, כתוב גם כן לגבי המרגלים, כאשר אומרים כן, יבדלו מתוך העדה הזאת. כאן כתוב יבדלו מתוך העדה לגבי קורח, ויש עוד פסוק לגבי המרגלים, לא כתוב שם מתוך, אבל כתוב שם עדה. דכתיב עד מתי לעדה הרעה הזאת, שם כתוב עדה, עד מתי לעדה הרעה הזאת, ובשעה פיק מגמר שגם פה צריך להוסיף דבר, כי אחרת אין לגמרא מקור. מעניין מאוד שרבנו בחיי אומר שבכלל לא גרסה ככה, רבנו בחיי כותב שהגרסה בגמרא היא, לא את יתוך תוך מעדה של קורח, כי שם זה אנשים רשעים, אז מה, איך לומדים משם בכלל? אלא, ומה, וכי הרי אנשים רשעים בכלל לא מצטרפים למניין, אלא אומר, את תוך תוך ממקום אחר. כתוב על יוסף, אחים של יוסף צדיק לשבור בתוך הבאים, ושם היו הרי אחי יוסף עשרה, וירדו אחי יוסף עשרה, כתוב פסוק, אז לומדים גזירה שווה תוך תוך מאחי יוסף שיהיו צדיקים, כי רק צדיקים מצטרפים למניין. דשום מחלל שבת, אינו מצטרף בכלל למניין. נמשיך לקרוא את הגמרא. איבר יליהו. אומרת הגמרא, ותחו לאמה להלן עשרה, כאן עשרה, ותחו לעלמא מיהת מפסק לפסיק. אומרת הגמרא, משמע מזה שלכל דבר בין רבי שמעון לוי בן רבונה, אי אפשר לצור באמצע התפילה לענות קדושה. אחרת בכלל ביניהם ויכוח, תתחיל ותענה קדושה, אלא ודאי שאי אפשר להשיג קדושה. איבר יליהו, מהו להפסיק ויהי שמו הגדול מבורך? אולי לענות אמן יהיה שם רבה, זה משהו יותר חשוב מקדושה, בוודאי. השאלה היא אם בשביל זה מותר להפסיק אדם באמצע תפילת 18, מותר להפסיק לענות אמן יהיה שם רבה או לא. אומרת הגמרא, כי אתה רב דימי אמר רבי יהודה ורבי שמעון, שגורסים רבי שמעון בן לקיש, תלמידים של רבי יוחנן, אמרה, לכל אלו מפסיקים, באמצע תפילת 18, לשום דבר לא מפסיקים, אתה עומד לפני המלך. חוץ מהיה שמו הגדול מבורך, שאפילו עוסק מעשה מרכבה, פוסק. אומרת הגמרא, ואילי תלחתה כבתי הוא, אין הלכה כמותם, כי אפילו לימין יש שמי רבה, לא פוסקים באמצע תפילת 18, באמצע שאתה עומד מתפלל, שום דבר אתה לא מפסיק. מכאן עמדנו מה זה עלת אמין יש שמי רבה, שהגמרא הספקה אפילו דבר כזה להפסיק, יותר מקדושה יותר מכל דבר. לפעמים אדם נמצא באמצע סתם עניינים ושומע קדיש, ואדם לא מקפיד לענות כמו שצריך, מכאן נבין גודל החשיבות. רבי יהודה אומר, למדנו במשנה, שכן מברך בכל קריאת שמע לפניהם ולאחריהם. שואלת הגמרא, לממרא דכסבא רבי יהודה בעל קרי מותר בדברי תורה? מה שאומר מותר לברך בכל קריאת שמע, זה משמע שלפי דעתו בעל קרי אין לי שום בעיה, אפילו בכל קריאת שמע דרבנן יכול לברך, ואחר דברי תורה לפי דעתו יכול לברך. שואלת הגמרא, ככה רבי יהודה סובר? והרי אמר רבי שמעון לוי, הביא מקור לכך, אפילו אסמכתא, אבל אסמכתא ממש חזקה מהפסוק, מנהל בעל קרי שאסור בדברי תורה, שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך, וסמיך לה, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, וכמו ששם אמר להלן, כשקיבלנו את התורה בהר חורב, בהר סיני, קיבלנו אותה שמה, כולם היו מופרשים, שלושת ימים אל תגשו אל אישה, בעל קרי אסור, אף כאן בעלי קריין אסורים, גם כשאדם רוצה לעסוק בתורה, ודעתם לבניך ובני בניך עסק התורה, אסור שאדם הוא בעל קרי. וכי תאמר רבי יהודה לדריש סמוכי, אם תגיד לי, רבי יהודה אין לו את הדרשה, הוא לא דורש סמוכים. הוא לא אומר, אם הפסוק הזה נאמר ליד הפסוק הזה, אם כן יש קשר ביניהם, לומדים הלכות, לא לומדים את זה. אומרת הגמרא, לא יכול להיות. והרי אמר רבי יוסף, אפילו מנדה לדריש סמוכים כל התורה, ומשנה תורה דריש. רבי יוסף אמר, אפילו מי שלא דורש סמוכים בכל התורה כולה. חוז משנה תורה דרים, חמש דברים, כן דורש, הגמרא לבמות מסבירה, גם כי למה נכפלו הדברים האלה, וגם רואים שם את השינוי בסדר, יש איתורים שפסוקים, זה מוכיח שזה בא כדי לדרוש סמוכים. מי אמר לי שרבי יהודה לא דורש בכל התורה כולה סמוכים? דה רבי יהודה לא דריש סמוכים בכל התורה כולה. אבל משנה תורה כן דורש, לא אמרנו, מכאן שכולם דורשים במשנה תורה, והרי הפסוקים דעתם מבניך, זה פסוק שמר משנה תורה בחמש דברים, אם כן ודאי שרבי יהודה דורש אותו, ועליו ידרוש שלו, בעל קרי יהיה אסור. בתגמרא, מי אמר שרבי יהודה בכל התורה כולה מנענה שרבי יהודה לא דריש? דתניא. בן עזאי אומר, נאמר בתורה מכשפה לא תחיה, צריך להרוג אותה. אבל באיזה מיתה? לא כתוב. אבל נאמר פסוק ליד זה, כל שחיים בהמה, מות יומת. סמכו עניין לו, פסוקים זה ליד זה. לא ממש חיים בהמה בסקילה, אף מכשפה נמי בסקילה. אמר רבי יהודה, וכי מפני סמכו עניין לו. בכי בלה שהפסוקים נכתבו אחד לשני, נוציא לזה לסקילה? אלא לא מכאן לא, אנחנו יודעים שחשפה מידתה בסקילה, אלא פסוק אחר. עובי דעוני בכלל מקום חשפים היו. ולמה יצאו להרקיש להם לומר לך, מה עובי דעוני בסקילה? אף מחשפה בסקילה. אומר, יש לימוד אחר. ידוע שיש לנו כלל אחד מ-13 מידות שאומרים בבוקר, רבי שמעאל אומר, כל דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו בלבד יצא, ללמד על כל כלל יצא. אני אסביר את הדברים בחיש בדוגמה שמצויה בינינו. אם אני אומר, ראובן, שמעון, לוי, כולכם באים לירושלים. אך אני פונה לראובן. ראובן, אל תשכח, כן? מחרת בירושלים. שמעון ולוי ויהודה מתי יבואו לירושלים? התשובה היא ראובן, אמרתי אותו ביחד עם כולם, ראובן, שמעון ולוי, כולם באים לירושלים. הוא היה בכלל ראובן, היה בכלל עם כולם ביחד. חם כן יצא מכלל, אמרתי ראובן, אל תשכח, מחר אתה בא. אז אני למדתי מכאן, לא למד על עצמו בלבד יצא, למד על כולם, גם שמעון ולוי ידע, כולם גם כן צריכים להיות מחר בירושלים. כי כשהתורה אומרת, מחשפה לא תחיה, הרי ודאי, מחשפה זו, מחשפה, מחשף עוד מכולם. רק דרך הדברים האלה יותר מוציאים בנשים. אז כל סוגי הכישוף כלולים בזה. למה פתאום התורה מוציאה אבי דעוני? הרי גם זה אחד מסוגי הכישוף. אם התורה לימדה אותי באובי דעוני, שהם מיתתם בסקילה, כמו שכתוב מפורש בפסוק, גם כן אף מחשבה בסקילה, קודם שהיא בכלל, אבל ידעון יהיה בתוך הכלל של הקישור מחשבים. ויצא מן הכלל, לא למד עצמו יצא בלבד, לומר שהם איתם בסקילה, למד כולם שיצאו בסקילה. זה אומר רבי דרבי, הוא אומר, יש לנו מקור אחר, לא בלי הסמיכות. למה הוא לא רוצה את הסמיכות? כי הוא סובר שכל התורה כולה לא עומדים סמוכים. ובכל זאת, משנה תורה מנהלן של רבי יהודה דריש, דתניה, רבי אליעזר אומר, נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו. כלומר, אדם אסור לו לשא את אשת אביו, אפילו אם לא אמא שלו. אבל אם זה לא אשת אביו, לא ממש בנישואין, אלא סתם, הייתה אנוסת אביו ומפותת אביו, או אנוסת בנו ומפותת בנו, אז מה הדין? הוא מותר. רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו. ואמר רב גידל, אמר רב, מה התעמד רבי יהודה? מאיפה הוא יודע רבי יהודה שזה אסור? שכתוב, לא יקח איש את אשת אביו, ולא יגלה כנף אביו. כנף אביו זה כינוי לאישה שהיא כען אשת אביו. כנף שראה אביו לא יגלה. בסדר, אז למדנו מכאן שיש קצת קשר נישואין, כלשהו לא ממש נישואין, אבל זה רמז. זה כאילו אחת שהיא קצת קשורה לאביו, אז לא, ממה היא דיבה נושאת אביו כתיב? מי אמר לך בנושאת אביו? אולי זה מדובר למשל על זקוקת יבם לאביו. אלא שכתוב, פסוק שלפני זה, לפני לא יקח שיש את אביו, שם מדובר על עניין של אנוסה, אדם שאנס אישה. כתוב שם פסוק בנתן האיש אחרי אמה וכו', שם מדובר באנוסה. ואם כן מלא, כמו שלפני זה מדבר באנוסה, גם פה מדבר עניין של אנוסה. כשהפסוק אמר, לא יקח אשת אשת אביו אישה ממש, לא יגלה כנף אביו, מדובר על אישה שהיא אנוסה. מי אמר שאנוסה? מהפסוק שלפני זה. אז רואים מכאן שרבי יהודה לומד סמוכים. למה? כי זה כתוב במשנה תורה, כתוב חומש דברים. ואם כן, קשה עכשיו חזרה השאלה, מדוע רבי יהודה לא אומר שאסרו לבעל קרי לעסוק בדברי תורה מהסמיכות שכתוב נתנו בניך ובני בניך, הוא סמיך ליום אשר עמד לפני השם לוקח בחורב. אומרת הגמרא, אמרי אין, במשנה תורה דריש, ואין סמוכים ועליה להידך דרבי שעון הנביא, דאמר רבי שעון הנביא, כאילו לומד בנו תורה, מעלה לה כתוב כאילו קיבלה מהר חורב שנאמר, ונתן בניך ובני בניך אותי בתרי יום אשר עמד לפני השם לוקח בחורב. אומרת הגמרא, רבי יהודה, הוא דורש סמוכים שני תורה, הוא אומר שהסמוכים הזה בכלל לא נאמר לעניין של בעל קרי, אין אחר לומר לך שהתורה באה להגיד אותנו כמה חשוב שאדם אישית יעסוק בלימוד תורה של ילדים, שלא תסמוך על הרבה שבתלמוד תורה שלא, אתה בעצמך תמיד אותו שנאמר, יום אשר עמדת ואותם וניך ובני בניך. מה כתוב ממש אחר כך? יום אשר עמדת לפני שם לוקח בחורב. לומר לך שאדם שעמד בנו תורה, יש בגרסה במגילה שמה, עמד בן בנו תורה, כאילו קיבל אותה מהר חורב, כאילו קיבל אותה מהר סיני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.